טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת, בשיעור האחרון, עסקנו בבירור קצת יותר פנימי, מה מקורה של מידת הזריזות, ומה מקורה של המידה ההופכית, מידת העצלות. ונגענו בסוגיה פנימית, וראינו שאדם מורכב מארבעה ממדים, אפר, מים, רוח, אש. האמת שכל הנבראים, הם כוללים בתוכם את ארבעת הממדים, כשהממד שנקרא אפר הוא הממד היותר חומרי, לכן הוא יותר כבד, משקלו הסגולי כבד, הוא תמיד שוקע, ולכן הוא סטטי, וכל מה שדיברנו. המים הם יותר רוחניים, הם צפים על פני האדמה, בים למשל, משקלם הסגולי יותר נמוך, כלומר יותר קל, הם בתנועה, הם לא סטטיים, בתנועה מלמעלה למטה. המדרגה השלישית, הרוח היא כבר לא בדיוק מסה, אלא היא, לא יודע איך לקרוא לזה, אנרגיה, נקרא לזה ככה, רוח, והיא נעה לכל הכיוונים, והמדרגה העליונה ביותר היא מדרגת האש, שהיא המדרגה הרוחנית ביותר, לכן הקדוש ברוך הוא, במחאות נמשל לאש, התורה נמשלה לאש, תלמידי חכמים נמשלו לאש וכו', והאש היא האנרגיה היותר רוחנית, ולכן היא נעה מלמטה למעלה. זה לא בדיוק חומר, אבל במרכאות זה החומר היחידי בטבע, כמו שראינו, שנע מלמטה למעלה, הוא שואף מהתחתון אל העליון. ולכן לפי זה יוצא שכל הנבראים בעצם כלולים ארבעת הכוחות, גם ברמה הפיזית וגם ברמה, נקרא לזה, האישיותית של ארבעת הכוחות, שהאפר הוא יותר המד החומרי והאש יותר המד הרוחני וההבדלים בין החלקים ביניהם. ולכן, כשהאדם מתנהג בעצלות, בסטטיות, בפסיביות, בכבדות, כמו שקורא לזה הרמח"ל, ממילא כוח האפר שבו מתחזק. כלומר, האדם העצלן זה אדם כבד. זה אדם כבד כי הכוח הכבד שבו תפס מקום מרכזי בחיים שלו. וזה כוח האפר, הכוח החומרי. וזה, והחומר מחפש מנוחה, מחפש פסיביות, מחפש סטטיות וכו'. לעומת האדם הרוחני, ששייך יותר לאינסוף אלוהי, האינסוף האלוהי הוא מתפתח, הוא כשמו כן הוא אינסוף, הוא נע כל הזמן מלמטה למעלה, ולכן הוא כל הזמן בתנועה. ואז זה בעצם מגלה שכוח האש בעצם הפך להיות מרכז הכובד של החיים. ובעצם אם אדם רואה שהוא עצל או הוא רוצה להיות זריז, הפתרון הוא להגביר את כוח התנועה על כוח המנוחה, אבל לא רק במובן הטכני, למרות שגם את זה הרמח"ל אומר בהמשך, כי אחרי המעשים יימשכו הלבבות, אלא בעיקר בכוח הפנימי, שלהגביר את הכוח הרוחני שלו בחיים על גבי הכוח החומרי. זה מה שראינו בעצם בפעם הקודמת. אז בואו שוב נחזור לפסקה השנייה בתחילת פרק ו', ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, טבע האדם הכוונה, טבע האדם מצידו החומרי, מצד הנפש הבהמית שלו, הוא כבד. למה? כי הפריות, החומריות, גס. איך פתאום הגיע הרמח"ל לאפריות, לאפר? אלא זה כנראה מה שהרמח"ל רוצה לרמוז, כמקובל גדול ודאי רומז לזה, שהחומר בא לידי ביטוי בממד האפר שבאדם. וממד האפר שבאדם הוא גס, הוא כבד, הוא לא דק, הוא לא קל, הוא סטטי, הוא מקובע, הוא לא מתפתח וכו'. על כן, לא יחפוץ האדם בתורך ומלאכה. זאת אומרת, מצד הצד החומרי שבאדם, מצד הנפש הבהמית שבאדם, אפשר להבין מדוע האדם לא חפץ בתורך ובמלאכה. נגיד את זה אולי בצורה פיזיקלית, להעביר חפץ ממצב מנוחה למצב תנועה, נדרשת יותר אנרגיה מאשר להעביר חפץ ממצב תנועה א' למצב תנועה יותר מתקדמת ב'. למה? כי כשהחפץ במנוחה, אז באמת ממד החומר מתגבר. כשאתה רוצה להפוך חומר לרוח, לזה נדרשת אנרגיה רצינית מאוד. אבל אם אתה רוצה להפוך רוח קטנה לרוח יותר גדולה, אז זה כבר רוח, אז זה כבר אותו ציר. פה נדרשת אנרגיה פחות גדולה. לכן, תמיד המעבר ממנוחה לתנועה היא מעבר קשה, כמו שדימרנו גם פעם שעברה. לכן השכמה בבוקר זה דבר לא קל, כי כשאדם במיטתו, כוח האש, כלומר הנשמה, משוטטת במרומי שמיים, במרומי עליון, באופן יחסי, ומה שנשאר במיטה זה כוח האפר, בעיקר שבו, והאפר מצד עצמו רוצה להישאר פסיבי באמת במיטה. לכן כשאדם אומר, מודה אני שהחזרת בי נשמתי, אני מודה לך שהחזרת לי את האש לאפר, את כוח התנועה למנוחה, באמת הוא מודה, הוא מודה כי הוא יכול להיות עכשיו אדם אקטיבי, אדם פעיל, אדם ששייך לאינסוף. אבל זה קשה. זה קשה באמת להפוך את עצמך ממנוחה לתנועה, מאפר לאש. וכו'. לכן, באופן טבעי, מצד טבע האדם החומרי, מצד נפש, נפשו הבהמית, לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. וכמו שגם הזכרנו פעם שעברה, אם אינני טועה, שאם אנחנו נוריד רגע את הממד האלוהי, את הממד הדתי, אם אפשר לומר מהסוגיה הזאת, אדם חומרי לא חפץ בתורח ובמלאכה. בכל תחום. הוא לא יהיה מוכן ללכת ברגל, הוא ירצה לנהוג באוטו. בסדר? הוא לא יהיה מוכן ללכת לעבודה, הוא יצפה לזכות באיזה פרס, באיזה הגרלה וכו'. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם, אם אני אדם, שאני לא חפץ בתוך ובמלאכה, מה אני יודע? בכל תחום, לא רק במדע אלוהי, בכל תחום. מה אני יודע? אני יודע שבעצם אני אדם חומרי. אני אדם שהכוח הסטטי שבו תפס מקום מרכזי. לעומת זאת, האדם ששייך למאמץ, להשתדלות, למוכנות לעבודה, מוכנות לעבודה קשה וכו', גם אם לא תמיד זה צבוע בצבע של כיפה וזקן, לא תמיד זה צבוע בצבע של אלוהות ודתיות, אבל לפחות אני יודע שהאדם הזה רוחני, כי כוח האש האלוהי מתגבר בקרבו. ולכן מידת הזריזות ומידת העצלות זה לא קשור רק לממד האלוהי, אף על פי שפה אנחנו עסוקים בזה, אלא זה נקודה מאוד עקרונית לכל החיים. לכן אדם עצל זה אדם חומרי. אדם זריז זה אדם רוחני. כמובן שאת הזריזות הזאת, את הרוחניות הזאת, צריכים לכוון למטרה הרוחנית השלמה, האמיתית, שהיא המטרה האלוהית. אבל גם אם זה מופיע בלבושים כרגע שאינם אלוהים, לפחות אתה יודע שנקודת המוצא נמצאת שם. נקודת הגרעין של הזריזות, של הכוח הרוחני הזה נמצא שם. ולכן מצד טבע האדם החומרי, מצד הנפש הבהמית שבאדם, בגלל שהפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ אדם בתוך ומלאכה. לכן, ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, אז כאן מדובר בממד האלוהי רוחני, אבל זה נכון בכל תחום, אבל כאן בממד האלוהי, הרי אנחנו במצוות עשה עכשיו, זהירות לא תעשה, זריזות תעשה, כמו שדיברנו. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. כלומר, צריך להגביר את היצר הטוב על היצר הרע. צריך להגביר את הממד האלוהי שבו על הממד החומרי שבו. את הנפש האלוהית על הנפש הבהמית. ואז אם אדם מגביר את הנפש האלוהית על הנפש הבהמית, ממילא יש סיכוי שיצא מעצלותו ויהיה זריז. כל אחד מאיתנו קם בבוקר. כל אחד מאיתנו יודע שזה לא קל לקום בבוקר. כל אחד מאיתנו יודע שאם יש דבר חשוב שבשבילו אתה צריך לקום בבוקר, אז יהיה לך יותר מוטיבציה ויותר כוח, יותר אנרגיה, קוראים לזה היום, להתגבר על כל המעכבים הסטטיים האלה, על כוח האפר. אז מה הדבר יותר חשוב מלקום לעבודת הבורא? איך כתוב בספרים שהרבנים של פעם היו עוברים דרך התלמידים, או הילדים אומרים להם, קומו לעבודת הבורא, לקום לעבודת הבורא, בשביל זה שווה לקום. למה? אם היה איזה פרס כלכלי, לא היה שווה לקום. אז עבודת הבורא זה פחות מפרס כלכלי. נכון, אז יש לנו בעיה שאנחנו לא מבינים את המשמעות של לזכות לעבודת הבורא יתברך. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, לזכות זה לא לזכות בפייס, זה לזכות מלשון זכות. לזכך את עצמו, להיות עבד אלוהים במובן השלם של הדברים, כמו שרב קוק מסביר במאמרי דעת אלוהים ועבודת אלוהים בסוף עדר היקר, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, כלומר נגד הטבע הבהמי שלו, ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, כלומר יתגבר על טבעו הבהמי וינצח אותו, כן, לעולם, איך הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. כן, צריך להרגיז את היצר הטוב על יצר רע. היצר הטוב צריך במחאות להתרגז על היצר הרע. כלומר, המד הזריזותי צריך להתרגז על העצלות. המד הרוחני צריך להתרגז על החומרי וכו'. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. והוא מה שאמר התנה בארבעה משלים, שאנחנו צריכים להיות עזים כנמרים, קלים כנשרים, רצים כצבעים וגיבורים כאריות, כל זה לעשות רצון אביך, רצון אבינו שבשמיים. אולי כאן הערה אחת שכדאי לעודד את נפשנו בדבר. יבוא אדם ויאמר, תשמע, זה נכון מה שכאן הרמח"ל אומר, זה נכון שאנחנו צריכים להיות זריזים ולא עצלנים, וצריכים להיות רוחניים ולא אלוהיים ובתנועה ולא במנוחה, הכל נכון. ונכון גם מה שחז"ל אמרו בהמשך, אני קורא, וכן מנו חכמים זכרונם לברכה בדברים הצריכים חיזוק, ארבעה דברים שצריכים חיזוק, שלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע בארבעת הדברים האלה, את המנוחה, את התנועה למנוחה, את הזריזות על העצלות, הרוחני על החומרי, תורה ומעשים טובים וכולי, אז תמיד אנחנו צריכים חיזוק בזה. אבל אין לי כוח, לא מסוגל. לא בא לי. מה עונים ליהודי כזה? מה עונים לבן אדם כזה? אז אולי כדאי כאן להוסיף איזה הערה, אני חושב, מתוקה מאוד וחשובה מאוד. הרב קוק, כידוע, יש בסוף ספר מאמרי ריאל הרב קוק, יש פתגמים לחודשים. כל חודש היה לרב שני פתגמים לפחות, ביחס לאותו חודש. חודש שבט, אחד הפתגמים לחודש שבט הוא פתגם ידוע מאוד, אבל אני חושב שהוא מאוד, מאוד יכול להתחבר לכאן. ויכול קצת לעודד אותנו, במובן הזה של איך מתגברים על העצלות. אחד הפתגמים של הרב לחודש שבט זה הפתגם הבא. חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. עוד פעם, חשק נטיעת אילנות, חלק א', נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שהדוגמה הכי ברורה לדבר הזה, כלומר, הראיה שהמשפט הזה הוא נכון, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. אז קודם כל צריך לשים לב שבחלק הראשון של המשפט הזה, הרב מבדיל בין חשק לחפץ. חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. מה ההבדל בין חשק לחפץ? הרבה הסברים, הסבר אחד. חשק בדרך כלל זה ביטוי לכוחות שבנפש הבהמית של האדם. זה מה שנקרא אפר. חפץ זה מלשון תכלית או רצון. זה כמה אתה חפץ, מה התכלית, מה אתה רוצה. חפץ זה בדרך כלל ביטוי לממדים שמצד הנפש האלוהית שבאדם. עכשיו, כל החיים שלנו בעצם כלולים מחשקים וחפצים. הנפש הבהמית חושקת מה שהיא חושקת, בין במובן הגופני, בין במובן הנפשי, בין במובן השכלי, והנפש האלוהית גם היא חושקת מה שהיא חושקת, במובן הרוחני, נשמתי וכו'. והחיים שלנו כל הזמן על התדר, על היחס, איך אנחנו מסדרים את היחסים בצורה נכונה בין החשק לבין החפץ. אז הייתי אומר ככה, חפץ זאת התנועה, זאת הזריזות, זה כוח האש. חשק זה זאת המנוחה, זאת העצלות, זה כוח האפר. עכשיו אומר הרב דבר פילי ביותר. חשק נטיית אילנות. אתה רואה אדם נוטע עץ פרי. אילן, לפי חז"ל, שווה עץ פרי. עץ סתם שווה עץ רק. אילן שווה עץ פרי. כשאתה רואה עץ פרי, ואתה רואה אדם שנטע את עץ הפרי הזה, או קל וחומר אם נטע מטע של עץ פרי, אתה שואל את אותו אדם, תגיד לי, למה נטעת עץ פרי? למה נטעת מטע כל כך גדול של עץ פרי? התשובה הבהמית, מצד הנפש הבהמית, החומרית, החשקית, שאדם יכול לענות, היא תשובה, אני, אם הוא נטע למשל מטע שלם של עצי אפרסקים, בסדר? אז זהו ילכת ישמע, אני, תשובה חשקית א', אני מאוד אוהב את הטעם של האפרסקים. חוש הטעם שלי מאוד אוהב לטעום את הטעם של האפרסק. אז נתתי בגינה או מטע שלם כדי שתמיד יהיו לי זמינים אפרסקים בגינה. טוב, ב', אם הוא נטע מטע גדול, תשמע, אני רוצה לעשות כסף. זה משתלם כלכלית, נגיד. בקיצור, האדם יכול לענות תשובות חשקיות למטרה שבשבילה הוא נטע את האילן. אז חשק נטיעת אילנות. נטיית האילן יכולה להתפרש כתוצאה של חשק, כתוצאה של כוח שיוצא אל הפועל מצד הנפש הבהמית שבאדם. אומר הרב, עכשיו הנקודה, תדע לך, כל פעולה שהאדם פועל, גם אם כלפי חוץ, זה לא רק נטיית אילנות, נטיית אילנות כבית אב, כל פעולה שהאדם פועל, גם אם כלפי חוץ הוא מסביר לעצמו את הפעולה הזאת כפעולה בהמית, מצד הנפש הבהמית, אגואיסטית, פרטית, כלכלית, חושית, בחינת חשק, תדע לך שבעומק של הדברים, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. כלומר, כל הופעת חיים של נפש בהמית, של חשק, סיבתה, מקורה, שורשה, הוא המקור האלוהי של החפץ. אז האדם הזה נוטע את האילן הזה, את עץ הפרסקים הזה, את מטע הפרסקים הזה, לא כי הוא רוצה, לא רק כי הוא רוצה לממש את חוש הטעם או לעשות מזה כסף, עסק כלכלי, אלא כי הוא רוצה באמת להטיב לדורות הבאים. איך הוא מטיב לדורות הבאים? על ידי שהוא נוטע אילן. כי העץ הזה יחזיק מעמד בעזרת השם, העץ הזה יחיה הרבה שנים. ואחרי שהאדם הזה ימות, העץ הזה ימשיך לתת פירות. ומי שיהנה מהפירות הזה, מהפירות האלה, זה לא האדם הזה, אלא אחרים. מאיפה נובע הרצון הפנימי הזה לתת לאחרים, להטיב לאחרים, גם אם אתה לא נהנה מזה, לפחות מהשלב שבו כבר האדם איננו. זה נובע מצד הנפש האלוהית שבאדם. זה נובע מצד החפץ. יוצא לפי זה דבר עצום, שבעומק כל חשק יש חפץ. פעם אמרתי כמשל מצחיק, פעם הייתה פרסומת, יש לי חשק לשסק. כן? אז לפי ההסבר הזה אפשר לשפר קצת את הפרסומת. יש לי חשק לחפץ. זאת אומרת, זה שאנחנו חיים בעולם של חשקים, יש לנו הרבה חשקים, אתה יודע למה הקב"ה שם לך חשק? יש לי חשק. כדי שדרכו תחשוף את החפץ. אז יש לי חשק לחפץ? זאת האמת. אז בואו נחזור רגע לחלק הראשון. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. האדם הפועל פעולות שנובעות מהממד האנושי, הבהמי, הטבעי שלו, הן בעצם מצד האמת, בין אם הוא מודע לזה, בין אם לא, בין אם הוא מדבר על זה, בין אם לא, בין אם הוא מסכים לזה, בין אם לא, לא משנה. מצד האמת, כסגולה, כטבע, כתכונה, כאופי, שלא תלוי בו, לפני הבחירה החופשית שלו. מצד האמת הפנימית. מצד האמת הפנימית, כל חשק מקורו בחפץ. כל ממד חיים, כל הופעת חיים, שהיא לכאורה חומרית, יש לה שורש רוחני אלוהי. בחינת ואתה מחיה את כולם. מה שהרב קורא בכמה מקומות, הכוח הדוחף. יש איזה כוח דוחף שם, מתחת לפני השטח. נכון, אם יש למשל תאומים ברחם, אז מי שיוצא ראשון, זה הראשון, נכון. אבל למה הראשון יצא ראשון? כי זה שבפנים, הפנימי, דחף אותו החוצה, כי גם הוא רוצה לצאת. אז בעצם מי שאומרים עליו מזל טוב, זה התינוק שיצא ראשון. אבל בעצם בזכות מי הוא יצא? בזכות התינוק השני שנשאר עדיין בפנים. כי הוא רוצה לצאת, אז אין לו ברירה, הוא חוסם לו את הדרך, אז הוא דוחף אותו. אז הכוח הדוחף הוא תמיד סמוי מן העין. הכוח הדוחף הוא תמיד נסתר. הוא הרבה יותר פנימי, אבל הוא המקור. הוא הסיבה. רק עוד טיפה רגע. הוא הסיבה. אומר הרב, איפה אתה רואה? איזה עץ אפשר לזהות? באופן ברור שמה שמניע פה את המערכת זה החפץ ולא החשק. שבעומק כל חשק יש חפץ. שסיבת כל חשק חיצוני זה חפץ אלוקי. סיבת כל חשק חומרי חיצוני זה חשק אלוקי פנימי. איפה אפשר לזהות את זה? אומר הרב, עץ החרוב. למה? אז אמר לי פעם בוטניקאי אחד, פעם עשיתי בירור של הסוגיה הזאת, לא כל עצי החרוב נותנים פרי רק לאחר 70 שנה. יש זנים מסוימים בעץ החרוב שנותנים פרי לאחר 70 שנה. אז כנראה הרב מתכוון לזן הזה. היות ועץ החרוב נותן פרי לאחר 70 שנה, וחז"ל אמרו סתם חייו של אדם 70 שנה. זאת אומרת, גם אם האדם איתה את העץ כשהוא יצא מחדר לידה, אחרי 70 שנה הוא כבר לא פה. בדרך כלל, רוב בני אדם. היום ברוך השם, יש אריכות ימים וכו'. אבל בגדול חז"ל אמרו סתם חייו של אדם 70 שנה. אז אם אדם נוטע עץ חרוב, כשהוא לא יצליח לממש בפועל את החשקים, כי הוא כבר לא יהיה שהעץ הזה ייתן פירות אחרי 70 שנה, כי הוא לא יהיה פה האדם הזה כבר, אז אם ככה, למה הוא נטע את עץ החרוב? עכשיו מתברר שהאדם הזה נטע את עץ החרוב לא מצד הרצון לממש את החשקים, אלא מצד הרצון לממש את החפצים. כי אתה לא יכול להסביר את סיבת נטיית עץ החרוב בסיבה חשקית, כי החשק פה לא יתממש. הוא לא ייהנה מחושתם, או לא ייהנה מהכסף שיצא מזה. אז עיקר תוקפו של, שבעומק כל חשק יש חפץ שמניע אותו, שבעומק כל סיבה חומרית, בעומק כל תוצאה חומרית יש בעצם סיבה רוחנית, עיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. עכשיו בואו נעשה גזור והדבק אלינו. איך זה מעודד אותנו ביחס לפסקה הזאת? אם הצד הצל שבאדם, העצלות שבאדם היא נובעת מהצד החומרי, והצד של הזריזות הוא נובע מהצד הרוחני, תדע לך שאף על פי שכלפי חוץ נראה שאתה עצל, בעומק העצלות החשקית תמונה הזריזות החפצית. בקיצור, כל אדם יכול להיות זריז, זה תבוע בנו כטבע. למרות שכלפי חוץ מה שאני פוגש במציאות הרבה פעמים זה את הנפש הבהמית שלי, שהיא נפש עצלנית, והיא כבדה, והיא גסה, והיא במנוחה, והיא סטטית, והיא לא זזה, כפשוטו וכדרשו. נכון? אבל תדע לך, אם אתה תקלף את הקליפה של העצלות, העצלות זה המעטפת החיצונית של האדם. זה החשק החיצוני. אם אתה תקלף את החשק, תגלה חפץ ותגלה שבעצם בתוכך, בעצמיותך, בטבעך, בעומק תכונתך, בעומק סגולתך, יש בעצם זריזות. והזריזות הזאת היא נובעת מהמקור האלוהי שבכל אדם. א', בכל אדם, בכל אדם אשר הוא אדם. חביב אדם שנברא בצלם, ובוודאי בישראל, שהזריזות האלוהית, השייכות האלוהית היא יותר עליונה, ומילה הזריזות היא יותר מצויה. נכון, עם ישראל אומרים היום זה עם לחוץ. נכון? כל הזמן בתנועה, בפעילות. מבזקים, כל חמש דקות מבזק. נכון? בחוץ לארץ, עמי העולם, הגויים. איך קוראים לזה? סטרס? חיים באיזה סבבה כזה. נירוונה. נירוונה. יושבים נהנים מהרוח. עם ישראל זה לא עם שיכול ליהנות מהרוח. לא כי החדשות דופחות לנו על הפנים כל חמש דקות. אלא כי באישיות שלנו אנחנו אלוקיים. ואם באישיות שלנו אנחנו אלוקיים, אז אנחנו זריזים, אנחנו עם של תנועה, עם ששייך לאינסוף. זה סוד העניין מצד האמת. לכן אני חושב שהפירוש של הרב קוק לפתגם הזה של חודש שבט יכול באמת לעודד את רוחנו, כי באמת גם כשנראה כלפי חוץ שאנחנו עצלנים, אנחנו בשורשנו זריזים. וכל אחד על עצמו יודע מצוין, בזה נסיים להיום, כל אחד יודע שבתחומים מסוימים של חיים, או במצבים מסוימים של חיים, שבהם הוא היה עצלן, אם הוא תפס את עצמו בידיים, כי הוא הבין את הערך, את החשיבות, וגם מתאמץ כמובן, זה דורש, כמו שאומר כאן תורה ומלאכה, הוא פתאום גילה על עצמו שהוא מסוגל להיות הכי זריז בעולם, הכי בתנועה בעולם, הכי אקטיבי בעולם, הכי דינמי בעולם, מלא אנרגיות ביחס לאותו דבר שפעם הוא היה עצלן. אז אני לא אומר שזה תלוי רק בהחלטה, למרות שהרבה תלוי בהחלטה של האדם, אבל זה נמצא גם בסגולה. כי בעומק כל חשק נמצא חפץ, בעומק כל עצלות ישנה זריזות, בעומק כל חומרי יש רוחני, בעומק כל טבעי יש אלוהי. שנזכה להיות אלוהים, רוחניים, תנועתיים, אנרגטיים, זריזים. משפט לא רע. טוב, יישר כוח. ברוכים תהיו.